ישר מהשטח. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
ושלום לכולם, עוד תוכנית של מדברים מקומי כאן ברדיו סול. איתי שני אורחים מאוד מאוד חשובים ומאוד נחמדים שאני אוהב, מזמן לא התראינו. מה שלומך שחר עבוד? אבל רק תתקרב למיקרופון, כי אחרת לא ישמעו אותך.
מעולה, בהתחשב בנסיבות.
אוקיי, אז מיד נשמע על הנסיבות. וזוהר, זוהר איליה, זוהר טוריאל. זוהר טוריאל. רגע, גם את קרבי למיקרופון שישמעו אותך?
זוהר טוריאל.
זוהר טוריאל, שלום לזוהר, שלום לשחר. יהיה לנו תוכנית מעניינת היום, כאשר אתם שניכם באולפן, תראינו אותי, נראינו אתכם. לפני זה אנחנו מתחילים סיפורי פורים, התראינו אצלנו מנהלות מחלקת התרבות. כן, מנהלות מחלקת תרבות של עיריית רעננה וכפר סבא. ואחר כך נספר את הסיפור שלכם, של שחר, של זוהר, איך עשיתם מסלול מהפכים שלא קשורים לפורים ולפעמים לא קשורים אליכם. אז נתחיל עם שיר. שיר פורים או שיר אחר? מה אתם מעדיפים?
מעדיף פורים, בטוח.
שיר פורים, אוקיי, יאללה, שיר פורים, קדימה.
יושב, לא אמרת לי כלום חוץ מזוהר.
מה? לא חושש.
אהובתי יעל, היית קובי שני כשראתה אותי עובר מול בית הוריה, ברחה אל השדה אז רצתי אחריה. אהובתי יעל, היית קובי שנית, זרקה את סודרה הצח מעל כתפיה, שלא יפריע.
ואנחנו שוב בשידור, ואיתנו נטלי וולף. שלום נטלי.
שלום.
וליאת.
אהלן.
היי ליאת, מה שלומך?
מצוין.
יופי, מצוין. אז ליאת ונטלי, אתם שתיכן אחראיות על אירוע מאוד מאוד גדול שקורה שבוע הבא. אבל לפני שנדבר על שבוע הבא, בוא תספרו לי מה קרה השנה שעברה. ליאת, בואי נתחיל איתך, כי אצלכם היה אירוע יותר דרמטי. ליאת, את מנהלת מחלקת התרבות וקהילה בעיריית כפר סבא?
מחלקת קהילה ופנאי.
קהילה ופנאי, כן. אז מה היה שבוע שעבר? שנה שעברה, סליחה.
מה היה שנה שעברה?
את לא ידע.
אוקיי, כן. כן, לצערנו בשנה שעברה בוטלה דלויאדה ממש דקות ספורות לפני שהייתה אמורה להתחיל, ואנחנו שנה מתכננים ככה לפרוץ ובגדול, כמו שאומרים.
אוקיי. נטלי, גם ברעננה השנה שעברה היה קצת דרמה רגע לפני בוטלה דלויאדה, נכון?
בדיוק אותו דבר, אנחנו היינו באותו מצב, באמת אנחנו כבר היינו ערוכים ומוכנים וכל הצועדות וצועדים הגיעו והיו מוכנים. אנחנו נערכנו לתרחיש של איזשהו טפטוף קל ותקף אותנו מזג אוויר סוער ונאלצנו ממש לבטל דקה לפני התחלתה.
אוקיי, אז הילדים שלי כבר גדולים ולא תכננו לצעוד, אבל בכל זאת אני זוכר את השמחה שהייתה להם כל שנה. מה מתכוננו השנה ברעננה, נטלי?
ברעננה מתוכננת שמחה גדולה, קודם כל זה הדלויאדה שקורית חוזרת בעצם אחרי 4 שנים, 2019 התקדמה בפעם האחרונה ואז הייתה לנו קורונה ואז באמת עניין הגשם, אז היא חוזרת וחוזרת בגדול, יהיו לנו אלפי צועדים וצועדות, ילדים מכיתה ג' ומעלה תושבי העיר, יהיה לנו עשרות רבות של מיצגי ענק מהארץ ומהעולם, ממש יש מיצגים שמגיעים אפילו מחול. קרנבל הגדול, שמחה גדולה, רחוב מקושט, מאובזר, ילדים מחופשים. אנחנו צופים אלפים רבים של קהל. זהו, יש לנו אפנינג סיום גדול, יופיע פה יובל המבולבל בסוף התהלוכה, שמח.
יום ראשון אחר הצהריים, נכון? באיזה שעה מתחילים?
נכון, יום ראשון אנחנו מתחילים לצעוד בשעה 4, ואנחנו נסיים את כל הקרנבל הזה ב7 בערב.
אוקיי, ומתי השמחה קורית אצלכם ליאת?
אז אצלנו מתוכננת ביום שלישי, בשעה 11 בבוקר. אצלנו עד לא ידע גם ככה, אנחנו מאוד מאוד מתרגשים, באמת בגלל התקופה האחרונה, שככה גם הקורונה וגם באמת שנה שעברה, אז אנחנו מתכננים עד לא ידע בסימן של 120 לכפר סבא. הולכים להיות כ-1,500 צועדים מכל החוגים, הפעילויות העירוניות, תנועות הנוער. שמח, כמו שאמרה גם נטלי, יהיו מיצגי ענק, מיצג ענק של יום הולדת, מיצגים ככה שמחים, קרקסים, כל הצועדים כמובן יהיו מחופשים, וזהו, אנחנו באמת צופים גם קהל רב.
ומה התבטא המעשרים בכפר סבא, יש לזה אחרי זה הפתעות? לספר למאזינים שלנו?
סליחה?
יהיה איזה אלמנט מיוחד לכבוד 120 שנה לכפר סבא?
כן, יהיה מיצג ענק של יום הולדת, 120, כן, כן, כן.
אוקיי, והזמנתם מזג אוויר נורמלי?
אנחנו ממש בודקים את זה על בסיס יומי.
זה מדיר שינה?
כן.
לא שבאנו? מה השאלה?
שאלתי אם זה מדיר שינה, נטלי. המזג האוויר.
בוודאי, אנחנו בודקים את זה כבר מהרגע שהיה אפשר לראות את התחזית של יום ראשון, אנחנו בודקים את זה כמה פעמים ביום. כרגע אנחנו צפוי מזג אוויר מאוד 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 יפה, אנחנו אפילו ככה דאגנו להרבה מים, כצפוי מזג אוויר נעים וחם, ולשמור על באמת ביטחון ושלום הצועדים, ויהיה מהמם.
אוקיי, כולם מדברים על כסף כל הזמן. אתם יודעים, יש אווירה כלכלית לא ברורה. התקציבים שעד לאט אתם גבוהות, לא, אמנם אתם לא חיות על התקציבים, אבל באיזה אופן אתם נערכים לשלב כוחות מקומיים כדי גם לחסוך וגם לתת במה לילדי העיר? מה אתם עושים בכפר סבא בנושא?
בהחלט, אצלנו הצועדים הם כולם בעצם ילדים מכל החוגים, הפעילות העירונית, כמו שאמרתי, תנועות הנוער, ילדים באמת מחוגי ריקוד וכדורף ולהקת המחול אור הכפר סבא. אז זה בעצם מבחינתנו זה הכוחות המקומיים שלנו, ואנחנו שמחים גם להראות אותם וגם ככה שהם יתגאו בעשייה שלהם כל השנה.
וברעננה, נטלי, איך הכוחות המקומיים?
אנחנו תמיד עם יד זהירה על התקציב, אנחנו משלבים הצועדים, הם אך ורק מכוחות המקומיים, גם כ-1,500 ילדים מכל החוגים, חוגים עירוניים שהם תחת, עובדים תחת המעטפת של העירייה, וגם חוגים פרטיים, באמת כל הילדים שמשתפים בחוגים בעיר, מתחומי המחול, הספורט, השירה, המרכזים הקהילתיים, יש לנו גם, אנחנו דואגים לשלב צרכים מיוחדים, יש לנו קבוצה ברעננה שנקראת בכל אופן רוכבים, שזה שילוב של צרכים מיוחדים שנוסעים על אופניים מיוחדות, הם גם צועדים איתנו בעד לא ידע, ובאמת מתבססים הרבה על כוחות מקומיים.
אוקיי, זוהר, הילדים שלך מתחפשים השנה או שכבר...
לא, יש לי רק ילד אחד שעדיין בבית ספר, הוא בן 15, יכול להיות שהוא מתחפש, הוא עוד לא הודיע לי, ואני גם משחררת.
אוקיי, ולעד לא יודע בהרצליה הוא יגיע?
עד לא יודע, לא.
בכפר סבא, סליחה?
יש מצב, הוא בחוק הדורף, יש מצב שהם יצדו.
אוקיי, שחר, מה אצלך? תחפושות?
תחפושות לפי הגן, כל יום זה נושא אחר, משהו אחר, היום יום גבוריה, אתמול יום פיג'מות. ואיתן אשתי מעורבת בהוד השרון, כמו שאתה יודע, אז אנחנו נהיה גם בהוד השרון וגם בכפר סבא.
אוקיי, מעולה. אז ליאת, תודה רבה לך, ושיהיה בהצלחה, לא ציינת את השם המלא שלך. אז ליאת אלמוג קליין, מנהלת מחלקת קהילה ופנאי בכפר סבא, ונטלי וולף, מנהלת מחלקת התרבות והאירועים ברעננה. תודה רבה לשתיכן על האירוח, ואני מצפה לבוא ולראות את
התיאדות. תודה רבה.
בהצלחה. ותושבי רעננה והרצליה וכפר סבא, גם בהרצליה, אתם מוזמנים להגיע, להתראות, ביי ביי.
בהצלחה לכולם, ביי.
ביי
לפני שנעבור לדבר עם שחר, שיר שבחרתי לו במיוחד, אני מקווה שהוא יזדהה איתו.
כל מי שאיבד קורת גג, כל מי שברח מהבית, כל מי שזקוק לאשפוז, כל מי שלא אכלה כבר יומיים, כל מי ששבר שמירה אחרי 10 שעות על הרגליים, כל מי שנרכב באיזה תא, כל מי שנתנו לו חודשיים, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, כל מי שלא רואה לזה סוף, כל מי שחי כמו עבד, כל מי שגדל ברחובות, כל מי שלקחו לה ילד, כל מי שוויתר על קיליה בשביל להציל את היתר, כל מי שעכשיו בצבא, כל מי שעכשיו בבית ספר, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך. שישן קופסה, כל מי שאני מכיר, כל מי שפעם עוד ניסה, כל מי ששילם על זה מחיר, כל מי ששפך דם במצב של זה הוא אני, כל מי שהוא שמאל רדיקל, כל מי שימין קיצוני, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, מי שאיבד את הכל, כל מי ששכח את הדרך, כל מי שבשוק האפור, כל מי שהיה פעם מלך, כל מי שנקרא מבפנים ובכל זאת בוגד בכל ערך, כל מי שזורק את החיים שהוא קיבל במתנה כל ערב. עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך.
עזרה בדרך שלך, שלום שחר בוד, מה שלומך?
יאללה, אמרתי מעולה בהתחשב בנסיבות.
בהתחשב בנסיבות. אז בואו תספר לנו מה קרה לפני כמה זמן?
תלוי איך אתה מתחיל. ביולי 21 בעצם התגלה לי סרטן המעי הגס, יותר מזל משכל. לצערי זה בעיה ידועה אצל סרטן המעי הגס בקרב צעירים, אנשים טועים וחושבים ואפילו חלק מהרופאים. שבעצם זה סרטן של מבוגרים, ולא יודעים שזה סרטן גם של נשים, וכל מיני כאלה, יש המון סטיגמות, ולכן למרות תלונות שונות ומשונות, ואפילו בדיקת סיטי שראתה את הגידול, הפענוח היה אחרת, ולכן נמרח לי בין חודשים לשנים הגילוי, זה לא סטנדרטי. אכן 90% מהחולים מעל גיל 50, אבל כן, יש גידול בקרב צעירים, אני אחד מהם, 350 חולים בשנה, גידול של כמה אחוזים כל שנה בשנים האחרונות, מדיג, מעצבן, ואפשר למנוע.
אז לפני שנדבר על המניעה, בואו תספר לי על התחושה האישית. אתה מגבל תוצאות, ומאדם בריא ופעיל מאוד, מי נדבר על מה עשית לפני ומה אתה עושה תוך כדי. אדם בריא, איש משפחה, פעיל, פתאום מקבל בשורה כזאת. איך ההתמודדות הראשונית? מה...
אז קודם כל אצלי זה לא סטנדרטי. אני, הדבר הראשון שעשיתי זה נכנסתי לאיזה קצב טירוף של עשייה. ישבתי קודם כל עם עצמי, אמרתי, רגע, מה קורה פה ומה אני הולך לעשות? ואמרתי, אני אוהב את מה שאני עושה, ואני רוצה לעשות יותר. אני ממש רוצה לעשות יותר, ולכן התחלתי להיכנס לטירוף. הכנסתי עוד דברים, גם מקצועיים, גם ערכיים, גם בעולם העמותות שאני מעורב בו, גם לימודים, כאילו נכנסתי לאיזושהי עשייה. ואז המציאות עצרה אותי. התחיל במקרה שהתקשרו אליי עם איזה מחסור, באיזה בדיקה שהייתה לי שחייבת שנייה התייחסות. ואז שנתקעתי פתאום שעתיים אצל הרופא בהבנה מה עושים, קשרתי לכל השותפים בעמותות, בחברות, בלימודים, ואמרתי, שנייה, אני טעיתי, צריך לעצור, יש לי פה איזה אירוע, ובמקרה, ביום אחרת התאשפזתי פעם ראשונה לשבועיים, בכלל עם איזה חשד משהו בריאות ומשהו בכליה, שהפך להיות סאגה בפני עצמה, ואני גם בלי כליה, לא קשור לסרטן, פספוס אחר שכנראה נוצר בין היתר, כי הסרטן הפך להיות אישו. הייתי שנה עם נפרוסטום והתמודדות, ו... שם נגיד היה לי קושי ראשוני לגלות שרגע אני צריך להיות עם איזה שקית של
שקית. רגע, לפני זה. בואו, אני רוצה לחזור אותך עדיין לשלב הראשוני. גילית והטיפול היה מהיר. מה הטיפול שנהוג במקרים האלה?
טיפול לא באמת היה מהיר, לצערי. גם נפלתי קצת השלב שבו הוחלט סופית מה הגידוש לי, פענוחים שהתעכבו, דברים שקורים לצערנו ברפואה הישראלית, וחגים. חגים שפשוט דחו, אז עד שהפענוח הסופי הגיע, ועד שהחליטו על איזה תהליך אני עובר, 3 חודשים כמעט, ואז אשפוז של שבועיים שעיכב את הכל. בעצם ביולי גילו לי, ורק בנובמבר התחלתי טיפולים בפועל. בהתחלה חשבו שאני עושה ניתוח קל ושאני מסיים עם זה. חשבו שאני שלב 2, פענוח שאיחר לבוא, זיהה שבעצם אני בשלב 3, זה אומר שהגידול חדר טיפה יותר במעיים, ובעצם... נגע אולי גם בבלוטות בסביבה, ולכן במקום ניתוח מקומי ובהרבה מקרים גם נסיים את הפעילות, את ההתעסקות, נאלצתי להתחיל כימותרפיה והקרנות. בגלל הסיפור בכליה שקרה במקביל, אז נדרשתי להתאמות סביב הסיפור, אבל בעצם מדובר גם בכמה הקרנות מקומיות, וגם...
אז אני רוצה לשאול אותך, אני מניח שאמרת 350 מקרים בשנה?
בצעירים, 350 משהו במבוגרים.
ומשפחה שמקבל בשורה, או אדם חולה שמקבל בשורה, מה אתה ממליץ עכשיו עם כל הידע שצברת?
קודם כל, להכיר שאתם לא לבד. יש עמותות כמו עמותת צו מניעה שמתעסקת בסרטן המעי הגס, יש עמותות בתחומים אחרים, שמה שיכולים לעזור. אני הדבר הראשון שקרה לי שגיליתי, מעבר לדברים האישיים, זה גיליתי את עמותת צו מניעה ואת אתר בעין ובתת, שבעצם מנהלת קהילת המתמודדים, ופשוט עזרה לי מהר מאוד להבין ימינה שמאלה, איזה טיפולים אני צריך לעשות, איזה תופעות לוואי, איך מתארגנים עם התיק אפילו, הולכת לבדיקות. הכימותרפיה זה דבר קשה וכואב, ואם אתה לא בא לזה מוכן, זה עלול להיות בעייתי. והדבר השני זה שגיליתי שסרטן מת שאפשר למנוע, ובעצם הצטרפתי לעמותה ולנהל את הקמפיין, בעצם להיות מעורב בניהול הקמפיין.
אז בואו אני אחזור חזרה, אם מישהו צעיר, מבוגר, מגלה היום שהוא חולה בסרטן המעי הגס, מה ההמלצה הראשונה שאתה תיתן לו?
ההמלצה הראשונה זה לנשום עמוק ולגייס חברים במשפחה. ההמלצה השנייה זה לראות באמת איזה גופים יכולים לעזור. לחפש רופא שאתה מתחבר אליו. אני עשיתי איזשהו טעות שמפגש הראשון עם הרופא האונקולוגית שלי, הרגשתי לא בנוח, ובמקום לעצור שנייה ולהגיד רגע אני רוצה חוות דעת שנייה, הכל היה בלחץ, הכל היה דחוף, והמשכתי עם הרופאה הזאת, ובדיעבד, שנה אחרי, עם חזרת המחלה, פגשתי רופאה אחרת, ופתאום התחושות שלי השתנו לגמרי. רופאה שהחזיקה לי את היד כמו שאני רציתי. לא שהקודמת לא טובה, לי היא לא התאימה. וזה כאילו ממליץ מאוד מאוד, למרות הקושי, ובטח שהם לובשים חלוקים ושהם אנשי המקצוע וזה, כן, לבחון טוב את הרופא שאתה עובד איתו, לראות שהוא מתאים להלך רוח שלך ולמשפחה שלך, לגייס את המשפחה, לא להתבייש. בסרטן המעי הגס זה הרבה יותר, לצערנו, בא עם בושה. אנשים לא רואים עליי, גם עכשיו לא רואים שיש לי סרטן. אין לי את הקרחת המסורתית של הכימותרפיה, זה נובע מכימו שונה. אין לי, אני 1.80 מ', 90 קילו, אני לא נראה איזשהו זה, לא רואים שאין לי כליה, לא רואים אולי שיש לי שקית. אז קודם כל להסיר את הבושה ולשתף. והדברים האלה ביחד, גם העובדה שאתה משתף אנשים ומגייס אנשים, אתה לא צריך להתבייש. הרבה אנשים מתביישים גם כי הם מרגישים אשמים, וגם כי הם לא נעים להם, כי זה לדבר על דברים מאוד אינטימיים. אז לא להתבייש, לגייס את המשפחה, לבחור את הרופא ולבחור את הגוף שילווה אותך. לי מאוד 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 עזר, בין היתר גם השליחות האישית שלקחתי על עצמי, וכל אחד עושה את זה, כמובן
אני חושב. מיד נדבר על העשייה, אבל לפני זה, זה גזירת גורל או שאפשר למנוע את המחלה?
זה לגמרי משהו שאפשר למנוע. אני אגיד בזהירות, כי בקרב צעירים זה יותר מורכב. היום בעולם עושים את הבדיקות, בארצות הברית כבר מגיל 45, בארץ מגיל 50, אבל בקרב אלה שעושים את הבדיקות, אם הם יעשו, מדובר, יש כאלה שיגידו 100%, אני יותר נזהר, אבל באמת אפשר למנוע. סרטן המעי הגס בשונה מרוב הסרטנים האחרים, בעזרת בדיקה יחסית פשוטה, דם סמוי, קולונוסקופיה, לכל אחד היתרונות והחסרונות, אפשר לזהות את זה בשלב הטרום סרטני, להסיר את הפוליפ בעזרת הבדיקת קולונוסקופיה, ולסיים את הסאגה. אני מאוד ממליץ למי שמגיע לגיל, למי שיש לו היסטוריה משפחתית, או למי שיש לו תסמינים כלשהם, שעוד שנייה אפשר גם לעבור על התסמינים, לרוץ להיבדק, לרוץ להיבדק. הדבר השני זה באמת, הזיהוי, מה שנקרא הגילוי המוקדם, יכול ממש לשפר את סיכויי ההישרדות בעצם מהמחלה, שזו מחלה שלצערנו הורגת כמעט 50% מהחולים, תוך 5 שנים, גם בקרב צעירים. ולעומת זאת, אם אתה מגיע בשלב מוקדם, אתה משפר את הסיכויים באופן משמעותי. אז ממש ממש כדאי להקדים ולהיבדק ולהקדים, ובטח אם יש לך תופעות, ולא לוותר ולא להתבייש. עשינו אנחנו כעמותה סקר בקרב 250 מטופלים, קיבלנו תוצאות שלצערנו היו קשות לגלות שבכלל, אבל גם בעיקר בקרב הצעירים, עד שמגיעים לשלב הבדיקה המאבחנת, משלב התסמינים, אפילו משלב אדם סמוי בצואה, לוקח אפילו 30 שנה. לפעמים גם הרופאים לא בכוונה מעכבים את התהליך, אבל זה המון דברים שקוראים לבושה, לבירוקרטיה, להתמודדות, לפחד. אני ממליץ מאוד מאוד מאוד, כאילו, לא, שוב, לא לפחד, לרוץ לבדיקה, זה לא גזרת גורל, בטח לא בגילאים מבוגרים, וזה ממש יכול לשנות את הסטטיסטיקה.
אוקיי. בואו נדבר קצת על הרקע שלך, מה עשית לפני, ואיזה החלטה קיבלת כשהתחלת להחלים?
אני שנייה היסטוריה, אני אגיד, ואפילו רגע בהווה, אני נשוי ליעל, שהיא גם סגנית ראש עיר בהוד השרון, ואימא במשרה מלאה לאיתן, ואני אבא לאיתן, שבזמנו היה רק בן שנה כשהגילוי, וכמובן זה גם כחתיכת סיפור, איך מדברים ואיך מספרים. ברמה המקצועית, בשנים האחרונות, אני בעלים של חברה, שמה שעושה זה מנהלת קמפיינים, בעיקר אני מומחה בניהול מערכות בחירות, זיהוי בוחרים, המועצה, הפעלת מתנדבים. לפני זה הייתי יושב ראש עמותת סטודנטים כמה שנים, וגם עבדתי כמה שנים בתנועת הצופים. ובעצם מה שקרה זה שמהר מאוד גייסתי את הידע ואת הכלים שלי לתוך העשייה. גם הצורה שבה אני מנהל את המחלה, קודם כל, היא מאוד מתוקתקת, נראית כמו קמפיין.
רגע, אמרת משפט מאוד חשוב, מנהל את המחלה.
אני מנהל את המחלה, יש הרבה חולים שלא יכולים. אני מנהל את המחלה בצורה מאוד מדוקדקת, יש לי משימות, יש לי רשימות, אני שואל, אני מתייעץ. הדברים שכאב לי בדרך זה לראות שאני שוב בחור צעיר, מבין את השפה, אשתי גם כן צעירה וזה, וקיבלנו המון גיבוי משפחה וחברים וגם מהעמותה. אנשים יותר מבוגרים, אנשים שהשפה חסרה להם, קשה להם, וגם בסוף לא כולם חווים. אני אומר, אני מעולה בהתחשב בנסיבות, אני מחייך כל הדרך. יש אנשים שזה יותר קשה להם להיות בסיטואציה הזאת, ובתוך זה הם הפוך. צריכים שהרופא ינהל להם את המחלה, וזה גם בסדר. כמובן לא צריך להרגיש עם זה רע. אבל ככה אני, כמו שאני מנהל קמפיינים, כמו שאני עובד בכל מקום אחר, יש לי משימות ואני עושה את זה ומריץ דברים באופן מאוד מאוד מדויק. לצערנו, זו מחלה שהיא כמו כל, ממלכת היא הוודאות. אם הייתי יודע מראש איפה אני אהיה עכשיו, לא היה סיכוי שהייתי עושה את התהליך כמשהו. פשוט כל פעם, עוד okay, איזשהו אז... זה בעצם, עכשיו אני נראה קצת כמו שאני נראה, עם פצעים בפנים, עם שיער סטור, זה כי הייתי עכשיו 3 שבועות מאושפז עם בכלל שלווקת חוגרת, מחלה גם כן של מבוגרים, שתקפה אותי כי המערכת החיסונית במסגרת הכימו על הפנים. ומי ידע שאני אתקע ל3 שבועות באשפוז, בבידוד בכלל, שאסור לגעת בי ואסור להתקרב אליי באז, כאילו. ומי ידע שהמחלה תחזור אחרי 30 שנה, זאת אומרת, בסוף צריך פה להיות גם עם אורך רוח ומוכנות לקבל את השינויים.
אוקיי. אז בואו אני רוצה לדבר רגע על המשפחה. זוהר, יש לך שאלה לשחר?
לא, אני עדיין מעקלת את הסיפור קצת. אוקיי. אבל אני אשאל אותך תכלס שאלה, אבל קצת ממש 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 טכנית. הבדיקה של הדם סמוי מול הקולונוסקופיה, כי הדם סמוי זה משהו שאתה עושה בקטנה, הקולונוסקופיה זה חתיכת סיפור בכל זאת, אז עד כמה אחת יותר יעילה, פחות יעילה?
אני אגיד קודם כל, יש גם דם סמוי, גם קולונוסקופיה, וגם היום קולונוסקופיה וירטואלית. ההבדל, דם סמוי, כמו שאתה אומרת, יחסית פשוט אפשר לעשות את זה בבית, תוך כמה שניות, להעביר את זה למעבדה, והמעבדה תחזיר תשובות. התוצאה היא בדרך כלל תהיה שאת צריכה ללכת להבחנה. זאת אומרת, תצטרכי לעשות קולונוסקופיה בכל מקרה, ולכן אני באופן אישי ממליץ למי שבטח מזה איזשהו תסמין או חשש, משהו משפחתי, לרוץ לקולונוסקופיה ולהתעקש על זה, כי הקולונוסקופיה מאבחנת במקום. גם ייקחו ביופסיה, בסוף מהר מאוד יבינו את הסיטואציה ולא יהיה פה עוד עיכוב, והעיכוב הזה יכול להיות מאוד משפיע על תהליך טיפולי. הקולונוסקופיה יש לה גם הכנה שהיא קצת פחות נעימה, קצת שלשולים, התרוקנות בעצם של המעיים, אבל דווקא הבדיקה עצמה בתור מי שעשה אותה היום כבר 3 פעמים, היא לא בעייתית, אין בה כאב, תשתו שגם משכך לא רק כאבים אלא גם משכך זיכרון, ובעצם אתה נכנס, יוצא ואתה לא זוכר שום דבר. אני אפילו התעוררתי באחת הבדיקות באמצע לכמה שניות וזה כאילו לא השפיע עליי מבחינת כאב, חוץ מלראות את החזרה של הסרטן, זה לא השפיע מבחינת כאב. אז באמת דווקא בדיקה לא כואבת, באופן טבעי, בגלל שיש בה גם הליך חודרני, אז יש בה אי אלו סיכונים. אבל בסטטיסטיקה של מה הסיכון יותר קשה, לדחות גילוי של מחלה או בכלל להיות חולה, לבין לעשות בדיקה שהיא מאבחנת, מבדלת, אני באופן אישי מאוד ממליץ לרוץ לקולונוסקופיה. קולונוסקופיה וירטואלית, יש לה הכנה דומה, אין לה את התהליך החודרני, ואם אכן רואים דברים שדורשים טיפול או ביופסיה, אז צריך לחזור גם לקולונוסקופיה רגילה. ולכן אני שוב ממליץ לקולונוסקופיה.
קיצורים זה אותה הכנה, שזה החלק הקשה, כבר לעשות את הדבר האמיתי.
יש אנשים שגם מפריע להם הקולונוסקופיה עצמה, אבל שוב, אני חושב שזה בסוף, יש אנשים שאפילו נהנים מכמה ימים של התרוקנות מעיים וזה, ודווקא מבחינת תזונה, בטח מי שאוהב, זה התזונה הכי הפוכה מהתזונה הבריאה, זה לחם, זה שתייה מתוקה, זה דברים כאילו שמתקלים בעצם במהירות, שום דבר שהוא לא סיבי, לא ירקות, אז יש אנשים שאפילו נהנים, אנחנו אפילו עושים, אני עשיתי מזה חגיגות כל פעם, ואכלתי מלא זבל, והתרוקנתי מהר.
אוקיי, בואו נעשה חגיגות אחרות יותר בריאות, אבל אני רוצה לדבר על, הזכרת את יעל אשתך, אני רוצה לדבר על משפחה. איך היא מגיבה? אתה נשוי ליעל אבוד ברזילה, היא סגנית ראש עיריית הוד השרון, אני מכיר אותה אישית, אישה פעלתנית מאוד, ואבא לילד בן?
שנה בזמנו.
בן שנה בזמנו. איך המשפחה קיבלה את זה, ואיך הם נערכו לתמוך בך, ואיזה כלים יש למשפחות להתאמך?
אז קודם כל, שוב, בסוף זה, אתה יודע, כל אחד אישי, כל משפחה שלו והסיטואציה שלה. אשתי התגייסה במלואה וגם בעצם קיבלה גיבוי מעולה מהוד השרון, מעיריית הוד השרון. ולא רק מעיריית הוד השרון, אלא גם משפחתה שלה שגרה לידינו, ובעצם מרובת אחיות ואח, וסבא וסבתא, והם בעצם התגייסו מסביב לשעון. ליוו אותי גם לטיפולים, חמי ממש, אם צריך, הסיע אותי בכיסא הגלגלים, ובאתי לכימותרפיות, והסיע וזה, וכשהייתי עם הנפרוסטום, אז החליף לי תחבושות. אשתי כמובן לכל מקום ליוותה אותי, גייסה, ובין היתר, ואולי לי הכי חשוב, זה שידעתי שהיד שלי באותו זמן בידיים מאוד מאוד בטוחות, ועל אף הקושי ועל אף החוויות הקשות שהוא חווה, כל מיני דברים שקשורים לפחד נטישה, וכל מיני דברים שקשורים כאילו לסיטואציה של לראות אבא פתאום פעיל, חזק, גיבור, לאיזשהו אבא כזה, לפעמים רוח על הספה וזה, לשמחתי, מתוך המפגש, מתוך הסיטואציה עם אשתי, הוא לא חווה דברים קשים מדי, והכל עבר בטוב. כולל שלושה שבועות עכשיו עם אשפוז מורכב, שבו הוא לא יכול באמת לראות אותי, כי לך תסביר את כל הפצעים בלי להגיד דברים מורכבים מדי. אין סיבה שילד עד שנתיים וחצי ייכנס לתוך העומק. אז אשתי, שוב, מאוד התגייסה, משפחה שלי מאוד התגייסה, המשפחה שלי קצת דבורה ברחבי הארץ, זה יותר קשה, ולצערי, ביום סיום הטיפולים הראשון שלי, אמא שלי התחילה עם טיפולים משלה, עם סרטן בריאות, לכן גם היינו צריכים גם לתמוך בה בדרך ולעזור לה קצת משלט רחוק, קצת בנסיעות, היא גם גרה בדרום, אז בעצם זה מורכבות נוספת.
אבל בוא, אתה פעיל מאוד בעמותת צו מניעה, וגם נניח לאגודה למלחמה בסרטן, איזה כלים יש למשפחות? איזה כלי ייעוץ יש להם?
אז קודם כל יש, גם בעמותת צו מניעה עצמה, יש ממש קבוצות מיכל למשפחות, ויש המון מידע שנמצא, אם זה באתר, ואם זה בפייסבוק, ואם זה בשיחות טלפוניות שאפשר לקבל, בליווי אישי, בליווי קבוצתי, יש המון המון כלים ברמה של ידע, מידע, שחרור לחצים, זה, וכמובן, אני באופן אישי חברתי לפסיכולוגיה שלה וליוויתי את עצמי, דווקא דרך כלל בשלב של ההחלמה, זה השלב שבו היה לי הכי קשה, ובעצם אני ממליץ, כן, לבחור את המטפל שלה וגם למשפחות, אפילו מאוד מאוד כדאי. וכן, חוץ מאיתנו בעמותה הספציפית, אז יש גם עמותות של caregivers, בעצם של המטפלים, ובכמעט כל עמותה, לא משנה עכשיו באיזה סרטן, יש אי אלו כלים זה שבעצם יכולים ממש לעזור, לא רק למטופלים, אלא גם למשפחות בתהליך, כשחלק מהעזרה היא בכלל דווקא בירוקרטיה, כי כשאתה חולה בכימו עם כימו ברין ותופעות של שכחה ופיזור דעת וכל מיני כאלה, אז גם צריך שמישהו יטפל לך להגיש לטופס הביטוח לאומי ולוודא שהתרופות מגיעות בזמן, ואני שכחתי תרופות על ימין ועל שמאל, אז גם פה יש מקומות שבעצם אפשר קודם כל לכוון את המשפחה ושתיים לעזור למתמודד בכל מיני דברים. יש גם כלים טכנולוגיים, אני הייתי עם אפליקציה שניסתה לתזכר אותי בכדורים, אז אני, שוב, עזרה קיימת, פשוט צריך כאילו לבקש אותה ולא להתבייש. אני באמת, כמי שמתמודד עם סרטן המעי הגס, ואומר שוב, יש 3,000 משהו חולים בשנה, ממליץ מאוד על עמותת צו מניעה לפגוש אותה ולראות אותה בפייסבוק, באינטרנט, לחפש עליה ולקבל את המידע. אנחנו גם עכשיו מנהלים קמפיין מאוד גדול.
כן, אז זהו, אז השיחה איתך, גם אנחנו חברים ושמח לראות אותך, אבל גם כי אנחנו בתחילת חודש המודעות לסרטן המעי הגס, איזה פעילויות מיוחדות הם עושים בחודש הזה?
אז שנייה לפני הפעילות אני אגיד משהו עליך, שבעצם באיזה שלב אני ביקשתי מחברים, משפחה, רופאים, ובעזרת העמותה פנינו להמון המון אנשים, כולל מטופלים מחלימים וגם אליך, וביקשתי להצטרף לעזור, ובעצם קראתי למועצה מייעצת לבוא ולעזור לעמותה, לחשוב קדימה, לתכנן, להפעיל את הקשרים, לגייס כספים, וגם אתה, לשמחתי, התגייסת באהבה, ואחת מהסיבות שאני פה זה בזכותך, אז תודה. והעמותה בעצם גם בעזרת המועצה המייעצת ובעזרת שותפים נוספים רבים, היום אפשר להגיד תנועת הצופים וצומת ספרים וראשי ערים רבים ורשויות וארגונים וחברות וכל מיני כאלה, גם גייסה כסף, אבל יותר חשוב גייסה בשווה כסף, המון דברים, עיתון מעריב שאבא שלי עזר לנו בו כמי שעובד בו המון שנים. בעצם אנחנו במודעות, אנחנו בחלוקת סימניות, אנחנו בפרסומות, אנחנו ברדיו, אנחנו בטלוויזיה, אנחנו מנסים להגיע לכל מקום, כמובן במדיות החברתיות, ולהגיד, אל תחכה לסימן, תבדק בזמן, אם אתה בן 50 פלוס או עם חליל התסמינים, רוץ להיבדק. יכול להיות שזה לא יהיה זה, יש הרבה דברים אחרים לצערנו שקשורים למעיים, אבל קודם כל רוץ להיבדק. אז יש קמפיין מאוד מסיבי סביב זה, ובכל הכלים מלווים על ידי צוות תקשורת מעולה של שמולי בן זאב, מלווים על ידי, משתפים פעולה גם עם איכילוב, משתפים פעולה עם כמה וכמה בתי חולים, כל אחד בסקיילים שלו וביכולות שלו. ודבר נוסף שעשינו השנה, שהוא ראשוני בעצם מבחינתנו כעמותה, זה שאנחנו נותנים גם המון דגש גם למתמודדים בחודש הזה. ולכן גם אנחנו הולכים לחלק מתנות בבתי החולים, עשינו מחברת מסע, מה שליווה גם אותי מערך הדרך, ובמקום פלייר שהוא רק ידע, צ'קליסט של דברים שאתה צריך להתייחס אליהם מערך הדרך, ובפליירים שלנו החלטנו לשתף גם עמותות אחרות ונתנו להם באמת מקום במה משמעותית של הנה כל הכלים שעומדים לרשותך, לפעמים חלילה צריכים עזרה עם תרופות, לפעמים צריך עזרה עם גיוס כספים, לפעמים צריך עם זה, העמותה שלנו בסוף מוגבלת במשאבים וביכולות שלי עוזרת דברים מסוימים, יש עוד עמותות, אז פתחנו גם את זה, ואנחנו גם הולכים לחלק את המתנות, וגם הולכים בעצם לעשות אירוע ראשון ב-24 לשלישי בכפר סבא, בעזרתה של עיריית כפר סבא, למתמודדים ומשפחותיהם, מהבוקר עד אחר הצהריים, עד הצהריים בעצם עד 12:45, מטרה לתת שנייה גם למתמודדים, גם דברים שהם ידע וכלים לדרך, וגם דברים שהם מקווה שיהיו גם כיפים ונעימים ונחמדים, אנחנו כמובן מבינים את קהילת המתמודדים והמשפחות להצטרף. אז יש עוד המון המון פעילות, אני לא באמת יכול
להשזור. בן כמה אתה שחר? בן כמה אתה?
היום אני בן 39.
היום אתה בן 39, ילד נכון זוהר? ילד לגמרי. אז ממרום גילי אני אגיד לך שמה שאתה עשית עד גיל 39 מרשים בהחלט. ובאמת אני מלווה מהצד את ההתמודדות שלך, גם צופה, גם קורא, גם אנחנו משוחחים מדי פעם. ואני חושב שצריך תעצומות מאוד גדולות. אז באמת כל מי שזקוק לסיוע, יש עמותות כמו צו מניעה, תקבלו סיוע, תתאבחנו מוקדם כדי למנוע מחלה, וגם אם חליתם, אל תתביישו, תקבלו עזרה, כי העזרה יכולה, כמו שנועם רותם שאל לנו, עזרה בדרך שלך, אז כל אחד בדרך שלו שיקבל את העזרה כדי להתמודד. לפני שנעבור לשיחה עם זוהר, שגם היא עשתה מהפך, אני רוצה לשאול אותך קצת על החיים המקצועיים שלך. יש בחירות בעוד מספר חודשים, ואתה תהיה שם מעורב, או שאתה לוקח פסק זמן השנה?
בבחירות האחרונות פעם ראשונה שבאמת מ-2014 בערך שלקחתי צעד אחורה ולא הייתי מעורב בבחירות הארציות, אבל בבחירות האלה אני כן מקווה להיות מעורב בסקיילים כאלה ואחרים עם שינוי. חלק מהדברים שקרו עם הגילוי זה הבנה שקודם כל המשפחה זה הדבר הכי חשוב, ולכן אני משקיע בה הרבה יותר אנרגיות. ודבר שני שלא משנה, ואני לא מאשים את עצמי ואני לא מאחל לאף חולה להתעסק בשאלה הזאת של מה גרם לסרטן, אבל בסוף זה כן שאלה שעולה, אז אני כן שנייה מוריד את המתח, ואנחנו יודעים שמתח אחד מהגורמים לצערנו הקשים שמוסיפים למחלות, וגם דרך אגב מוריד משקאות מסוכרים. יצא השבוע פרסום של אגודת המחלה בסרטן עם מחקר מאוד קשה על משקאות מסוכרים כגורם תורם לסרטן המעי הגס בכלל, עשר בפרט וסרטנים בכלל. אז יש כל מיני שינויים שעשיתי, ואני בעצם באמת עסוק מצד אחד בלעבוד ולעשות כן את הדברים שאני אוהב, ואני אוהב. הסיבה שבחרתי את המקצוע ובעצם לנהל מערכות בחירות זה כי החזון שלי היה לעזור לאנשים ראויים להגיע לעמדות השפעה. אז זה מה שאני עושה, ואני עדיין רוצה לעשות את זה, ואני עדיין עושה את זה. בסקיילים אחרים, בקצב אחר.
אז אני חושב שאתה אדם ראוי שהגיע לעמדת השפעה מאוד ראויה בזכות עצמו. אז תודה שחר, אתה נשאר איתנו באולפן, ותראה את זוהר מיד. זוהר, השיר הזה הוא בשבילך. Let's see it.
את עצמה שקעה העיר בחבלי שינה על מה את חולמת על מה
דודו טס אשר לנו על מה את חולמת על מה. אז שלום לזוהר טוריאל, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה שהזמנת אותי, דודי.
תקשיב, אנחנו מכירים גם מספר שנים לא מועט. וכשהגעת אלינו לפני 10 שנים בערך?
הגעתי אליכם, זאת אומרת...
לכל הכפר, כן.
לכל הכפר, כן.
10 שנים בערך. אמרת, אני רוצה לכתוב.
נכון.
בקושי כתבת עד אז, אבל...
לא כתבתי בכלל.
לא כתב בכלל.
נכון.
ובאת עם תעוזה ואמרתי, אני רוצה לכתוב. ומה אמרתי לך אז? אני זוכרת את הפגישה.
כן, אני גם זוכרת. כן. האמת שהפגישה הראשונה הייתה עם העורכת המקצועית, אוקיי. שאמרתי לה, אני רוצה לכתוב, היא אמרה, טוב, תשלחי. כל פעם הייתי מתקשרת, והייתה אומרת לי, טוב, אז מה את רוצה? אז מה? היא לא ממש הבינה מה אני רוצה. ואחר כך שהיא פתחה את מה שכתבתי, היא אמרת לי, אני רואה שאת יודעת לכתוב, אז יאללה, תכתבי. ואחרי 2 כתבות אמרתם לי, הזמנתם אותי, ואמרתם לי, בואי תעבדי אצלנו.
ומאיפה הייתה את התעוזה לבוא ולהגשים חלום?
תעוזה זה לא המילה הנכונה, אני הפסקתי לעבוד, עבדתי בהייטק הרבה מאוד שנים, ובגיל 40 ילדתי את הבן הרביעי והחלטתי שאני עוזבת, כי החלטתי שחייב להיות עוד משהו בחיים האלה, או בעולם הזה שאני יכולה לעשות, שהוא לא אולי בשביל מישהו אחר, ואחרי זה שנה, שנתיים, התחלתי ככה לכתוב בבית, עשיתי קורסי כתיבה יוצרת, אחרי שנגמר הקורס, פשוט החלטתי שאני חייבת לכתוב. והיה אז את המקומונים, המודפסים, שכל יום שישי היו מונחים בתיבת הדואר. אמרתי, יאללה, ננסה לכתוב להם.
ומה גילית? את זוכרת את הכתבה הראשונה, את הרעיון הראשון?
הכתבה הראשונה הייתה על תושבי כפר סבא שמביאים לכפר סבא את ההורים. זה התקשרתי כל מיני חברות שלי. שהביאו את ההורים לגור לידם, התחננתי שהתראינו אצלי, וכתבתי כתבה, והעורכת אפילו שמה את זה בשער, ואני הייתי מאוד מאוד גאה, ולא העליתי על דעתי אפילו לבקש כסף. ואחר כך היה לי עוד רעיון, כתבתי על הנגנים מכפר סבא. הרי המוזיקה, לימודי המוזיקה, כלי נשיפה מאוד חזק בעיר.
שאת מראיינת אנשים שהם אלמונים בעיני הרבה אנשים, אולי הם עשו הרבה דברים. איך התגובה שלהם?
אני חושבת שהכי כיף זה לראיין אנשים אלמונים. יצא לי לראיין גם אנשים מוכרים, סלאבס, שגרים באזור השרון, אבל אין כמו לראיין אנשים אלמונים, כי א', נורא כיף להם להתראיין, כי זו פעם ראשונה שלהם, הם אף לא סיפרו על עצמם. ולקחת את מה שהם אומרים ולמצוא את מה הסיפור בעצם שלהם, או מה הנקודה המעניינת, ולהעלות את זה לכתב, זה הייתה תקופה שכל יום חמישי, אני חושבת שזה לא בטוחה שהיה לי אז וואטסאפ, כל יום חמישי אחרי שהמקומון היה מתפרסם, הייתי מקבלת איזה אס-אמס תודה. כי אנשים פתאום אומרים, וואו, כאילו, גם לי סיפור מעניין, גם החיים שלי הם כתבה, הם נושא לכתבה, וזה גורם להם המון המון עושר ונחת. אז, וגם כל דבר זה מאוד ראשוני בשבילם. סלב שמראיינים, אתה יודע, been there, done that, כבר אמרו את הכל 70 פעם.
אבל איך את מפצחת אנשים? כי אני יושב פה מולכם, ואני מדבר, ואני צריך להוציא ממכם דברים.
כן.
וכל אחד והשיטה שלו, איך את מפצחת אנשים, שעובר את המעט מרקחה, מרקחת?
אלף, אנשים מאוד אוהבים לספר על עצמם. נתחיל מזה. האמת היא שהיום זה די נורא, כי היום אני עושה את זה גם עם אנשים שאני לא מראיינת. אתה יודע, בעלי משתגע, אנחנו פוגשים אנשים, אני מתחילה לשאול אותו, מתי נולדת, איפה נולדת, כמה אחים, כמה זה, אתה יודע, כל מיני חטא אשתי וערב, מאיפה אתה
מצוי? חטטני, תסתמי את הפה.
כן, ולא מבינים, אבל הדברים המאוד בסיסיים, אז אתה די מהר מגלה שכולנו בני אדם, יש דברים שהם נכונים לכולם. אז מה לעשות, מי שנולד והוא לא יודעת מה, הדברים נורא ברורים, אם אתה בכור או אתה ילד קטן, הגיל שלך, מאיפה נולדת, מה ההורים עושים. בסופו של דבר אנחנו די מוכוונים מהסביבה שלנו.
תני איזה סיפור ככה שאת זוכרת, שהשפיע עלייך, שישב לך בלב.
שהשפיע עליי מאוד?
כן.
אני חושבת... שאני כתבתי לך לפני כן, בתור כתבת מגזין, הרי הייתה לך רשת, כאילו הייתה היית מנכ״ל של רשת של כמה וכמה מקומונים.
נכון, וגם היום יש לי.
נכון, אבל אז היה בפרינט.
נכון.
אז התקופה הכי קשה בשנה תמיד הייתה התקופה שבין יום השואה ליום הזיכרון. כי הייתי צריכה לראיין לפעמים שניים או שלושה אנשים בשבוע, אז יוצא איזה שבוע ואחרי זה לכתוב על זה. אז יוצא שבועיים שלושה שכל הזמן את שומעת סיפורי דיכאון, הלומי קרב וניצולי שואה, ואחר כך לבוא הביתה ולאבד את זה לקווי כתבה. זו תקופה, זה ימים קשים. אבל אני חושבת ששני הסיפורים שבאמת מאוד השפיעו עליי, וממש בכיתי ברעיון, זה אבא שקול, שהבן שלו פשוט למד באותו בית ספר של הבן שנשנה מעליו. הוא נפטר מסרטן, והוא גם סיפר לי כמה שזה חשוב לתרום כסיות דם, שכמובן אחרי זה קבעתי תור והלכתי לתרום. והוא סיפר על הבן, והוא היה בינינו נורא מאופק. ואני פשוט ישבתי, אז עוד כתבתי במחברת, פשוט ישבתי והדמעות ככה זלגו על הדף. זה היה מספיק בסדר בשביל לא להגיד כלום. ועוד רעיון גם, זה תלוי כמה אתה מזדהה, אני חושבת. ברמת השרון הנציחו גן על שם חייל שנהרג במלחמת לבנון הראשונה. ומאז שהוא נהרג, הממם שלו ושאר המפקדים אימצו את המשפחה, את ההורים, את האחיות, ברמה שכשדיברתי עם הממם, זה היה בלבנון השנייה ב-82, כן, היה פה לפני כמה שנים, הוא אומר לי, תקשיבי, ההורים של החייל הזה עמדו איתי מתחת לחופה. הוא אגב התחתן עם אילנה דיין, וזה בעלה. והם כל השנים תומכים במשפחה, והם הנציחו שם איזשהו גן. וכשכתבתי את הרעיון, הם שלחו לי תמונה שלו. עכשיו, בעלי הוא בן גילו של בעלי, בעלי היה באותה מלחמה, אותם תמונות על הג'בלאות, עם הטלטלים, עם המדים. אבל במקום כמו בעלי, להיות עם קרס ושלושה ילדים, ארבעה, אז... אני זוכרת שאני בכיתי המון כשכתבתי את הכתבה הזאת.
אז אם היית הופכת להיות עיתונאית שצריכה לדווח לחדשות,
אין מצב.
אין מצב, למה?
לא, אני לא קראת לעצמי גם, אז לא קראתי עצמי עיתונאית, אני כתבת מגזין. כי עיתונאי, א', צריך להיות הרבה יותר נועז ממני, הוא צריך להיות סקרן, הוא צריך להיות, להרגיש שהוא חייב לדווח. עכשיו אני, זה לא, אני אוהבת לראיין אנשים, שאני לא צריכה...
אם היית חושבת שיות בכיסא שלי ומראיינת את שחר, מה היית שואלת אותו?
מה הייתי שואלת את שחר? ראשון הייתי שואלת אותו מי אתה ומאיפה אתה. לראות מאיפה הוא בא. כי יכול להיות שהסיפור הוא לאו דווקא מחלה, יכול להיות שהסיפור הוא לפני. כי סיפורים על מחלה, שוב, אני יודעת שזה נשמע נורא, אבל סיפורים על מחלות יש הרבה, ונכון שכל אחד זה המחלה שלו, אבל אני חושבת שדווקא במקרה שלך הייתי מגלה שהסיפור הוא לפני המחלה. בוא נאמר ככה.
כנראה שנכון.
כן.
יש סיפור שחר. יש סיפור לפני המחלה?
יש המון סיפור לפני המחלה. בסוף המחלה זה, מבחינתי, זה עוד פרק. אני מקווה שככה זה יישאר, כן? זה לא הפרק הסוגר. אשתי לא אוהבת את הבדיחות השחורות.
טוב, היא לא פה ולא נשילה.
אבל בסוף כן, הסיפור הזה הוא... הוא פרק, יש לפניו הרבה דברים. בסוף שחר הוא איש שגדל בצופים, הוא עשה שנת שירות, הוא היה חייל, הוא היה לוחם, הוא היה קצין לוגיסטיקה, הוא היה יושב ראש אגודת סטודנטים המון שנים, הוא היה מעורב במחאות חברתיות. הדבר הזה זה משהו אחד מתוך זה, ואפילו לא בהכרח הכי מעניין. כרגע הוא מאוד מעסיקתי, כי פשוט כעסתי על זה שזה מחלה שאפשר למנוע ואנשים לא יודעים. כעסתי על זה שגיליתי שאנשים לא מבינות שהם 50% מהחולים. כעסתי על זה שזה גדל בקרב צעירים ואנחנו לא עושים פעולות משמעותיות למנוע. זה הפך להיות מאוד משמעותי, גם אני מאוד מספר את זה. יש הרבה שלא, וזה בסדר גמור.
Okay. אתה יודע, אני ממש מאמינה במה שאתה אומר. זה פרק אחד בחיים. תראה, אמא שלי, כשאני הייתי בת 18, נפטרה מסרטן. ולפני כמה שנים חלתה אחותי. וכאילו, היה לי ברור שכמו שאמא שלי הלכה לעולמה מסרטן, זה גם יקרה לה. כאילו, באיזשהו מקום זה היה לי ברור. ולא, הדברים היום הם אחרים, הטיפולים הם אחרים, טפו טפו, היא החלימה, היא נהרית נהדר, היא מרגישה נהדר. אני בטוחה שגם זה יקרה אצלך.
הרפואה מתקדמת, אז לשמחתנו. וכן, כמובן שתלוי במחלה ותלוי ויש סטטיסטיקות. העניין הוא שבסוף צריך לזכור שכל סטטיסטיקה היא מורכבת מזה שיש מקרים בודדים. ויכול להיות שאני אנס, ויכול להיות שהרבה אחרים הם מלא מלא ניסים. אז אני מאמין בזה ומקווה לזה ומצפה לזה.
אוקיי. אז בואו נחזור אלייך, זוהר. לפני 4-5 חודשים?
כן.
התקשרת אליי, אמרתי, תקשיב דודה, אני לוקחת פסק זמן. אמרתי אותך למה? מה נדלי?
זה היה בשביל לנסוע להודו.
אמרתי, אולי נוסעת להודו, אולי רוצה להקשיב, אבל לא.
לא, ממש לא, חזרתי להייטק.
חזרת
להייטק. קטע. אני עבדתי בהייטק את גיל 40, וחזרתי, ועזבתי בלי להסתכל אחורה. ואחרי 15 שנה, בגיל 55, חזרתי. וזה די מגניב, וזה די מעניין. כי א', לראות את השוני בין ההייטק של היום וההייטק של לפני 20 שנה. זאת הרבה דברים הם אותו דבר. כאילו מה הדבר שאותו דבר? שההייטק זה חברה, זה עולם נורא נורא דינמי. זאת אומרת, אחת לשנתיים בכל חברה יש שינוי ארגונים, מכנסים את כולם ואומרים, חבר'ה, עד היום חשבנו X, מה הם חושבים Y? ואנחנו משנים את השמות וקוראים לכם אחרת, ואנחנו עושים שינוי ארגוני ותתתתתתת ולא קוראים לכם כך וזה. ואחרי 3 שנים, אותו דבר. שור אינף, הצטרפתי בראשון, חזרתי בשני לנובמבר. אחרי שבועיים, מכנסים את כולם, ובא איזה מנכ״ל גדול ואומר, חבר'ה, עד היום חשבנו ככה. עכשיו, אני, אתה יודע, אותי זה קצת שישע. אז זה דבר שנשאר אותו דבר בהייטק. אבל ההייטק עבר הרבה מאוד שינויים. התחיל מזה שהאוכלוסייה הרבה יותר מגוונת. לפני 20 שנה בהייטק, א', לא היו מבוגרים. ולא היו מבוגרים, לא בגלל שהיה את הקטע של הגילנות. זה פשוט דור, נניח, שלפני 20 שנה, היו בני, נניח, 50 או 60, הם פשוט לא הלכו לכיוון הזה.
טכנולוגיה הייתה בכף ידם, כמו של...
כן, זה לא, פשוט לא היו. והיום חזרתי לה, אתה יודע, הייתי בטוחה שאני אהיה שם, כולם שם, חבר'ה בני 29 עם קוקו, ווואלה לא. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מבוגרים בהייטק. יש לא מעט דתיים, חרדים וחרדיות, ויש ערבים. זאת אומרת, זה הרבה יותר מגוון מבחינה אנושית.
ואיך לעבוד בסביבה היברידית, חלק במשרד, חלק בבית?
זה מוזר. לעבוד יומיים במשרד ושלושה ימים בבית, זה כיף מצד אחד, כי זה מאפשר המון זמן. במיוחד אני רואה את הקולגות שלי שהן אימהות עם ילדים קטנים, וזה מאפשר להם להיות יותר... בבית, יותר נוכחות, גמישות שהיא נורא 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 חשובה.
הפרודוקטיביות היא אותו דבר, שאת ביום בעבודה במשרד, היום עבודה בבית?
אז מה שקורה זה, ויעידו על זה אנשים לא רק בחברה שלי, אלא גם בחברות אחרות, בגלל שאנשים מגיעים למשרד רק ליום יומיים, אז דווקא הימים במשרד הם לא תמיד כל כך פרודוקטיביים. א', פעם עבדנו בהייטק, היה לנו חיידר, היה לנו ארון, עם המון 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 קלסרים, והיה לנו טלפון ככה, טלפון קביל ליד. היום, א', אין לאף אחד חדר. זאת אומרת, יש לך עמדה. במקרה הטוב, גם יש לך איזשהו חלל משלך, אבל יש מקומות שאין, זה הכל open space. אין נייר, זאת אומרת, אתה בא למשרד, עם הלפטופ. זאת אומרת, אם אני רוצה נייר או איזה, אני מביאה מהבית. יש איזשהו ארון שירות, אבל זה לא בשימוש. וכשהם מגיעים למשרד, אז בעצם זה שאין את החדר שלך ואין את זה, אז כאילו זו המטרה, לפגוש את האנשים, לשבת ביחד, אז אני חושבת שבמובן מסוים זה אפילו קצת פחות פחות פרודוקטיבי. ויש גם איזשהו שפה אחרת. זאת אומרת, פעם אם הייתי רציתי להתקשר לקולגה, הייתם אם אתה טלפון ומקליטה את השלוחה, שהיום היום אין טלפון. אוקיי, יש את ה-Teams, שזה כמו זום. אז זה לא נעים, לא צריך לחייג למישהו, גם לקח לי זמן שלמדתי את זה. לא מחייגים ב-Teams, כי אם מחייגים ב-Teams, אז גם יש את השאלה, הוא מפעיל, פותח את המצלמה או את לא פותח את המצלמה, ולא ברור שאת רוצה שיראו אותך. אז ככה, שולחים הודעה ב-Teams, are you available? כאילו, האם אפשר להתקשר? ואם הוא או היא אומרים שאפשר להתקשר, אז הם מתקשרים. ואז רואים אם הוא או היא פתחו את המצלמה. ואם כן, אז פותחת גם. עכשיו, לשלוח בוואטסאפ, יש לי את כל הוואטסאפ של כל הקולגו שלי. לא, זה חדר על הפרטיות. וצריך לחשוב טוב טוב אם שולחים וואטסאפ.
אוקיי, אז לפני שאנחנו... אמרתי לך לפני שהשעה תעבור כמו דקה?
שמה?
שהשעה תעבור כמו דקה. אז אנחנו כבר לקראת סיום. אני אשאל אותך על שתי שאלות. אחד, יש פרק הבא?
אתה יודע, היה לי רעיון. אני באתי להחליף מי של חופשת לידה לחצי שנה, אבל HR זה HR, יש להם פרוטוקול. אז התעקשו על רעיון. קיצור, מראיינת אותי איזה בחורה בת 30 בזום, ובאמת האמת היה רעיון מעולה. זאת אומרת, בתור מישהי שמראיינת, היה רעיון טוב. היא ידעה לראיין, אבל בסוף היא נפלה. בזה נפלה, זאת אומרת, יש איזושהי רשימה שאלות. נראה לי נפלת לה, היא אומרת לי, אז איפה את רואה את עצמך עוד 10 שנים? אמרתי לה, מה זאת אומרת? בפנסיה, כאילו, לא ראית אותי, נולדתי. אז אמרתי לי, טוב, 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 אז זה עוד 4 שנים. אז אמרתי לה, באמת אין לי מושג. נגמור את הפרק הזה בהייטק, ו...
שחר, לפתעתי עוד 10 שנים?
שאלה מעולה, שאלה מעולה, אני פתוח להצעות. אני מעריך שאני גם אבקר עוד כמה פעמים בהודו ואולי בעוד מדינות יפות. אני מקווה שאני נהנה לראות את איתן ועוד אלו ילדים שיעברו בהמשך, שמות עודן. וכנראה ממשיך לעשות גם דברים חברתיים ומעניינים. יש לי מלא שאלות אלייך, אבל כנראה שנעשה את זה מחוץ
למיקרופון. אז לפני שאני עובר לשיר האחרון שלנו, שקוראים לו בפרק הבא, של בר צברי, אז אני רוצה להודות לך מאוד זוהר. את מוזמנת לדבין לי לכתוב, אני צריך אותך. אז הדלת שלי פתוחה עוד כמה חודשים, אתם מסיעים, תחזרי לכתוב. שחר, אנחנו עוד בטוח נדבר, ניפגש עוד הרבה. בר צברי בפרק הבא.
אל תשכחי אותי, גם אם את בפרק הבא. באמצע יום עצוב, ספרי לי שהשמש טובה. אני רואה אותך לוקחת על עצמך מסתירה. אל תשכחי אותי, גם אם את בפרק הבא. אל תשאלי אותי, למה אני כותב לך שירה. אל תשקרי אותי, גם אם האמת אפורה. המנגינות שלך תלויות אצלי בלב על כל אב. בואי תשרטי אותי, ככה לפחות שאיכר. עברתי בין כל הספינות, שאלתי מי ראה אותך. שמרתי לך את הלב לטובה. אל תשכחי אותי, גם אם את בפרק הבא. אל תשכחי אותי.
אנחנו מסיימים עוד תוכנית של מדברים מקומי כאן ברדיו סול. תודה לנטלי וליאת, תהנו בעד לעוד את השבוע. תודה לזוהר טרויאל, תודה לשחר עבוד. פורים שמח, סוף שבוע נעים, להתראות. אל תשכחי אותי, גם אם את בפרק הבא. עברתי בין כל הספינות, שאלתי מי ראה אותך. שמרתי לך את הלילות כאילו הם שלך. תסתכלי לי בעיניים, אל תבכי, גם זה לטובה. אל תשכחי אותי, גם אם את בפרק